Ule soiros osha shuoi Ovozovadti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי ז' בסיוון תשפ"א, מסכת יומא, דף מ"ו, הדף החותם בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק הרביעי במסכת יומא, פרק ששמו טרף בקלפי, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם זאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם אסתר מינדל בת חנה שיפרה ויביאן יוכבת בת אסתר חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה ורבי מאיר בן פרחה אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא חול בשר ומפליל לעשות תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יאירה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך כך כותב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי פותחים כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא ענקית עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, היום הזה מצווה שין צד יחט, מצווה תאומה של מת משורשי עניין תאומת הגוף המת, כתבתי בסדר אמור אל הכהנים במצווה רי סמך ג' מה שיכולתי, וכמו כן קצת הדינים כמנהגי, וככנו משם. מצווה שין צד יטט, מצוות מי נידה שמתמים אדם טהור ומטהרים אדם טמא מתאומת מת בלבד, ומה שנאמר במצווה זו וחוקת הפרה, פליה נשגבה, לא אוכל. מחר בעזרת השם ובישועתו נלמד את המצווה 400. מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ה-613 מצוות שבתורה שבכתב, השתבח שמו הגדול עד. וכעת הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף ממהי במסכת יומא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אילו מערכות היו על גבי מזבח בכל יום? והתשובה, לרבי יהודה שניים, מערכה גדולה ומערכה קטנה של קטורת, ולרבי יוסי עוד מערכה לקיום האש, ולרבי מאיר עוד מערכה לאיברים ופדרים שלא ניתקלו. שאלה שנייה, מה דין איברים ופדרים שלא ניתקלו, והתשובה לרבי מאיר מעלה אותם למערכה מיוחדת, ולחכמים מחזירם למערכה הגדולה, ואם אין מקום סודרם על גבי כבש או על הסובב. שאלה שלישית, האם ניתן להציט הליטה מרחוק על ידי מפוח ומדוע, והתשובה בתוספות לרבי יהודה כן, כיוון שרק זר יתמעט, ולרבי שמעון לא, כיוון שאין דרך בכך. שאלה רביעית, מה דין עיקולי הקטורת ומנהלן? והתשובה, אין מחזירם שנאמר אשר תאכל לאש את העולה ולא את הקטורת. שאלה חמישית, איכן מקום ההדלקה של אש המערכה והעליתה? והתשובה, אש המערכה יכול להדליק בקרקע ולעלות על המזבח, ואש העליתה מקום הדלקתה רק בראש המזבח. והשאלה האחרונה, האם יסוד המזבח קשר לאיברים ופדרים שלא ניתקלו? התשובה בתוספות, לריבה לא יניחם שם שלא ייפסלו בלינה, ולתירוץ אחר בתוספות, יש איסור להורידם אל היסוד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף מ"ה במסכת יומא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ט"ז בסיוון תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת יומא. את תלמוד תורתנו שימו לב אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ה עמוד א'. חי שורות מתחילת הדף. בנקודותיים ומן המילים בכל יום היו שם 4 מערכות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם. ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. למדנו במשנה לאל בדף מ"ג עמוד ב' חילוקים שהיו בין עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים לעבודת הכהנים בשאר ימות השנה. אחד החילוקים הוא במניין המערכות שהיו על גבי מזבח החיצון. אמרה המשנה כאמור לאל בדף מ"ג עמוד ב' בכל יום היו שם בראש המזבח החיצון 4 מערכות סידורי עצים שיש על גביהם אש והם מערכה גדולה שהיו מקטירים עליה את איברי התמיד ולאחר מכן את כל שאר הקורבנות, ומיקומה בקרן מזרחית דרומית של המזבח. מערכה שנייה שהיו לוקחים ממנה גחלים לקטורת שמקטירים על המזבח הפנימי, ומיקומה סמוך לקרן דרומית מערבית של המזבח. מערכה שלישית הייתה לקיום האש, שאם אש המערכה הגדולה לא תבער היטב, היו לוקחים ממערכה זו אש, ומערכה רביעית היו מקטירים עליה את איברי קורבן התמיד של בין הארבעים של אתמול שעדיין לא ניתקלו. ואילו היום, ואילו ביום הכיפורים, היו על גבי המזבח החיצון חמש מערכות של עיצים ואש שהיו מוסיפים עוד מערכה, שממנה היה כהן גדול לוקח גחלים לצורך הקטורת שלפני ולפנים, ומיקומה היה בצד מערב המזבח, כך הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי חולק ואומר בכל יום היו שלוש מערכות, והם מערכה גדולה של קורבנות, מערכה שנייה של קטורת ומערכה שלישית של קיום האש. אבל איברי התמיד של אתמול לא עשו מערכה בפני עצמה, אלא היו מחזירים אותם למערכה הגדולה. ואילו היום, ביום הכיפורים, היו ארבע מערכות שהוסיפו מערכה שממנה לקחו גחלים לצורך הקטורת שהיו מקטירים בקודש הקודשים. שיטה שלישית מביאה המשנה, רבי יהודה אומר בכל יום היו רק שתיים, מערכה גדולה של קורבנות ומערכה שנייה של קטורת, ולא היו עושים מערכה בפני עצמה לקיום האש, אלא בכל שעה היו מוסיפים מיצים על גבי המערכה כדי שתבער היטב. והיום, ואילו ביום הכיפורים, היו שלוש מערכות שהוסיפו מערכה לקח ממנה גחלים לצורך קטורת שלפני ולפנים. נמצא שלדעת כולם ביום הכיפורים הוסיפו מערכה אחת על עניין המערכות שהיו בכל יום, והמחלוקת היא כמה מערכות היו בכל יום, ובזה תלויה מחלוקתם גם במניין המערכות שביום הכיפורים. מביאה הגמרא ברייתא המפרשת למה שימשה כל מערכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא בכל יום היו על גבי המזבח החיצון, הוא המזבח שעליו היו מקריבים את כל הקורבנות ומקומו בעזרה מחוץ להיכל, ושלושה שמות היו לו, מזבח החיצון מפני שעמד בעזרה מחוץ להיכל, מזבח העולה משום שהקורבן שצריכים להקריב עליו בכל יום שהוא קורבן תמיד, קורבן עולה הוא, ומזבח הנחושת לפי שמזבח שעשה משה במשכן שבמדבר היה עשוי מעצי שיטים ומצופה נחושת, ומזבח נוסף היה בהיכל כפי שיבואר בהמשך. אם כן, שנינו בברייתא, בכל יום היו על גבי מזבח החיצון שתי מערכות של עיצים שמבערים עליהם אש, והיום ביום הכיפורים היו שם שלוש מערכות. מפרשת הברייתא, למה היו שלושת המערכות הללו משמשות? אחת היא המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את כל הקורבנות, ואחת היא מערכה שנייה של קטורת שממנה היו לוקחים גחלים לצורך הקטורת שמקטירים בהיכל על המזבח הפנימי פעמיים בכל יום, שחרית וערבית, ושתי מערכות אלו נוהגות בכל יום. והמזבח בהיכל לא הקריבו עליו קורבנות כלל, ורק היו מקטירים עליו קטורת בכל יום, וגם לא היו שלושה שמות. מזבח פנימי מפני שעמד בתוך ההיכל, מזבח הקטורת מפני שלא שימש להקרבה, אלא רק להקטיר עליו קטורת, ומזבח הזהב מפני שהיה עשוי עצי שיטים מצופי זהב. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואחת עוד מערכה שהיו מוסיפים בו ביום, ביום הכיפורים הוסיפו מערכה שלישית ליטול ממנה גחלים לקטורת הנקטרת בקודש הקודשים. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בכל יום היו שם שלוש מערכות. ותוספות בדיבור המתחיל רבי יוסי אומר, שאת המערכה הגדולה היו מניחים באמצע, ואת שתי המערכות הנוספות היו מניחים מסביב לה במקום הילוך הכהנים, והיו מסדרים אותם ברוחב מועט כדי שלא יעקבו את הילוך רגלי הכהנים. והיום, אומר רבי יוסי, ביום הכיפורים היו ארבע מערכות, והם אחת של מערכה גדולה, ואחת מערכה שנייה של קטורת, ואחת המערכה השלישית שהייתה בכל יום, עם מערכה של קיום האש, של המערכה הגדולה שמינה בוערת כל צורכה, היו לוקחים גחלים ממערכה זו ומוסיפים למערכה הגדולה. והרמב״ם אומר שהמערכה השלישית לא הייתה אלא כדי לקיים את המצווה שתהיה אש תמיד על המזבח, ואחת עוד מערכה שמוסיפים בו ביום, ביום הכיפורים. רבי מאיר אומר, או כי גרסת התוספת הרבי אומר, בכל יום היו שם ארבע מערכות, והיום ביום הכיפורים חמש. הנה פירוטן, אחת של מערכה גדולה, ואחת של מערכה שנייה של קטורת, ואחת של קיום האש, ואחת המערכה הרביעית שהייתה בכל יום עם מערכה לאיברים ופדרים. פדרים אלו חלבים של קורבנות שקרבו ביום הקודם, שלא ניתקלו מבערב, שלא ייתקלו ונשרפו במשך הלילה, משום שבמשך כל הלילה לא שעו כלל על גבי המערכה, אלא היו בראש המזבח שבאופן זה אינם נפסלים בלינה, כמבואר במסכת צבחים בדף פז עמוד א', או שהיו על גבי המערכה במשך הלילה ורק לא הספיקו להיתקל ולהישרף לגמרי, ואחת שמוסיפים בו ביום, ביום הכיפורים. מבארת הגמרא את המקור מן הפסוקים לכל המערכות הללו. מסכמת הגמרא ואומרת, נמצא דכולה אלמא מיד תרתי איתלו. לדעת כולם היו לכל הפחות שתי מערכות. מבארת הגמרא מנהלן, מניין לנו זאת, מניין המקור לכך? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. מוקדה זו מערכה גדולה, מוקד פירושו מדורת העיצים. ובהמשך הפסוק נאמר עוד, ויש המזבח תוקד בו, תוקד זוהי מערכה שנייה של קטורת. ובטעם הדבר שהצריך התורה לקטורת מערכה בפני עצמה, ביאר בפירוש קדמון, לאל בדף למד ג' עמוד א', שהוא משום שהאש שבמערכה גדולה מלוכלכת בשומן ובבשר, והרלבג בספר ויקרא פירש את הטעם שאין להקריב על המזבח הפנימי שאר קורבנות על הקטורת בלבד, ואם ייקח גיחלים מהמערכה הגדולה, לא ימלט שלא יתערב במחתה דבר מה מאיברי הקורבנות המעוקלים. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הסובר שהיו שלוש מערכות בכל יום קיום האש מנהלי, מניין לו שעושים מערכה לקיום האש? משיבה הגמרא, נפקלי, לומד את הדבר הזה ממה שנאמר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. שואלת הגמרא, ורבי יהודה הסובר שלא היו בכל יום אלא שתי מערכות לשם מה נאמר, והאש על המזבח תוקד בו. משיבה הגמרא, סובר רבי יהודה, הוא הפסוק והאש על המזבח תוקד בו להצתת הליטא ודעתה, בא ללמד דין בהצתת הכסמים הדקים, שעמהם היו מבעירים את העיצים שבמערכה הגדולה. וכדתניה, כפי ששנינו בברייתא, היה רבי יהודה אומר, מניין להצתת הליטא, מניין לנו הדין בהדלקת הכסמים הדקים שלא תהיה אלא בראשו של מזבח, ולא שידליק את הכסמים הדקים למטה ויעלם כשהם דלוקים לראש המזבח. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו והאש על המזבח תוקד בו, שהדלקת הכסמים הדקים תהיה בדווקא על גבי המזבח. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יוסי, מניין שעושה מערכה לקיום האש? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו והאש על המזבח תוקד בו, שהיו עושים מערכה מיוחדת לקיום האש. נמצא שמברייתא זו יש ראיה הן לטעמו של רבי יוסי שלומד את המערכה של קיום האש מפסוק זה, והן לדעתו של רבי יהודה שדורש מפסוק זה דין הצתת העליתה בראש המזבח. מלשונו של רבי יוסי בברייתא משמע שגם הוא מודה לדינו של רבי יהודה שהצתת הכסמים הדקים היא בראש המזבח. משום שמה יחולק עליו הייתה הברייתא צריכה לומר, רבי יוסי אומר לא כי, אלא מניין שעושה מערכה לקיום האש, ולא בא אלא ללמוד דין אחר מן הפסוק הזה. ולכן שואלת הגמרא, ורבי יוסי הצתת הליטא מנהלי, מניין לו דין זה שהדלקת הכסמים הדקים צריכה להיעשות בראש המזבח? משיפה הגמרא, נפקלי מאיחד נפקלי לרבי שמעון, הוא לומד את הדין הזה מאותו מקום שרבי שמעון לומד זאת. דתניא, שנינו בברייתא שחולקים התנאים לעניין מה שנאמר בפסוק, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש. יש הסוברים שפסוק זה לימד על הצתת הליטא הכסמים הדקים שלא תהיה נעשית אלא בכהן כשר ובכלי שרת כשהוא לבוש בגדי כהונה, כהן אדיוט בארבעה בגדים וכהן גדול בשמונה בגדים. אילו הם דברי רבי יהודה, שמהמילים בני אהרון לומדים אנו שיהיה על ידי כהן כשר, ומהמילה הכהן לומדים אנו שיהיה בכהונו, כלומר לבוש בבגדי כהונה. כך מסביר רבינו פרץ. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, ודאי לא בא הפסוק ללמדנו את הדבר הזה, שהרי מאחר ולדעתך הפסוק והאש על המזבח תוקד בו מלמד שהצתת העלית צריכה להיות בראש המזבח, יהיה קשה וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח? והרי איסור יש בדבר שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ג', אכל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו. ומדוע הוא צריכה התורה להשמיענו בפסוק נוסף שהצתת הכסמים לא תעשה על ידי זר אלא על ידי כהן? אלא אומר רבי שמעון שפסוק זה שנאמר ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח לימד על עיקר דין הצתת העליתה שלא תהיה אלא בראשו של מזבח. ומה שנאמר בפסוק הזה בני אהרון הכהן בא ללמדנו לעניין מה שדרשו לאל בדף חפה לפעמוד ב', מן הפסוק הזה שאף שיורדת אש מן השמיים יש מצווה להביא אש מן האדיוט, ולעניין נתינת אש זו נאמר בפסוק שצריך לעשות על ידי כהן ולא יתלנה זר ויזרקנה על המזבח. ולדעת רבי שמעון הפסוק והאש על המזבח תוקד בו בא ללמד על מערכה שלישית שקיום האש, וכדעת רבי יוסי. שואלת הגמרא, ורבי יהודה מה ישיב על קושייתו של רבי שמעון, שמאחר והפסוק והאש על המזבח תוקד בו מלמדנו שהצתת האליטה צריכה להיעשות בראש המזבח, מדוע צריך פסוק נוסף של ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח ללמדנו שאינה כשירה אלא בכהן? משיבה הגמרא, סובר רבי יהודה, אם מעטם שאם מהפסוק והאש על המזבח תוקד בו בלבד, אבי אמינא הייתי סבור לומר שאף שהצתת העליתה צריכה להיעשות בראש המזבח, מכל מקום היא קשרה בזר. זאת משום דקאי יערה, ואביד במפוחה, שיעמוד הזר על הארץ בסמוך למזבח, ויעשה את ההצתה בראש המזבח על ידי מפוח ארוך, שישיב בו רוח מלמטה עד שיוצטו הכסמים הדקים. כמה שמלן, משמיע לנו הפסוק ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח שאינה קשרה אלא על ידי כהן. ולדעת רבי יהודה הפסוק הזה מלמד גם על הצתת העליתה, וגם על נתינת אש של אדיוט שאינם קשרים אלא בכהן ובבגדי כהונה. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, וכי תעלה על דעתך, שאם היה כתוב רק את הפסוק ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, ולא היה כתוב הפסוק והאש על המזבח תוקד בו, לא היינו יודעים לדרוש את הצתת העליתה, אלא היינו דורשים מן הפסוק רק את מצוות הבאת אש של אדיוט בלבד. ורק לאחר שנאמר והאש על המזבח תוקד בו, המלמדנו דין הצתת העליתה שתהיה בראש המזבח, מפרשים אנו שמה שנאמר בני אהרון הכהן מדבר על כל נתינות האש על המזבח שלא יהיו אלא בכהן וכלי שרת. מבארת הגמרא את המקור למערכה רביעית של איברים וחלבים של אתמול. מבארת הגמרא, ורבי מאיר שאמר במשנתנו שבכל יום היו ארבע מערכות המערכה לאיברים ופדרים שלא ניתקלו מבערב, שהיא המערכה הרביעית מנהלי, מניין לו לרבי מאיר, שעושים להם מערכה בפני עצמה. משיבה הגמרא נפקלי, הוא לומד את הדין הזה מי ואש, מהוו של המילה ואש האמור בפסוק ואש המזבח תוקד בו, בספר ויקרא פרק וו פסוק ב', שמפסוק זה למדנו לאל שעושים מערכה שנייה של קטורת. האות הזו, הוו, היא מיותרת, ללמדנו היא באה שעשו מערכה נוספת והיא לאיברים והחלבים של אתמול. שואלת הגמרא ורבנן, החכמים שחולקים על רבי מאיר, והם רבי יהודה ורבי יוסי הסוברים שלא עשו מערכה בפני עצמה לאיברים וחלבים של אתמול, מה הם ידרשו מהאות וו? משיבה הגמרא, וו לא דרשי, הם אינם דורשים את האיתור של האות וו. מבררת הגמרא ולרבנן, לחכמים הסוברים שלא עשו לאיברים וחלבים של אתמול מערכה בפני עצמה, אם כן איברים ופדרים שלא ניתקלו מבערב, מה יעביד להו? מה עושים עמם? כלומר, באיזה מערכה הם קריבים? משיבה הגמרא שלדעתם מהדר להו, מחזירים את האיברים והחלבים של אתמול המערכה הגדולה של כל הקורבנות, וקריבים עם שאר קורבנות היום. והרמב"ם הלכות מידים ומוספים פרק ב' הלכה ה' כותב שהיו נותנים אותם בצדי המערכה הגדולה, כדי שתישאר אמצע המערכה פנויה להקריב שם את איברי התמיד. כך מסביר המערי קורקוס, והמאירי כותב שהיו מניחים אותם בצדי המערכה כדי שלא יתערבו עם קורבנות היום. ובמסכת תמיד בדף כוח עמוד ב' מבואר שבכל יום בבוקר בשעה שסידרו את המערכה היו מפנים ממנה את כל האיברים והחלבים שלא ניתקלו, והיו מניחים אותם בצדי המזבח, ואם אין מקום בצדי המזבח, היו מסדרים אותם על גבי הסובב, ולאחר מכן היו מחזירים אותם למערכה. יש מחלוקת ראשונים מתי היו מחזירים אותם למערכה. האם רק אחרי הקרבת איברי התמיד, משום שאין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, או שמחזירים אותם מיד ואין בזה איסור להקדימם לתמיד של שחר, משום שדין זה הוא רק בקורבנות היום, אבל קורבנות אתמול אינם בכלל הדין הזה. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא דתניא, שנינו בברייתא. מניין לאיברים ופדרים שלא ניתקלו מבערב, שסודרן שמסדר אותם לפנות בוקר על גבי צידי המזבח, כדי שיוכל לסדר בראש המזבח את המערכה הגדולה, ואם אין צידי המזבח מחזיקן, מכיל את האיברים והחלבים של אתמול, שסודרן אף על הכבש שבצד המזבח שבו עולים למזבח, או על גבי הסובב, הוא המקום ברוחב אמה מקיף את המזבח מעל אמצע גובהו, הרי המזבח גובהו 10 אמות, ולמטה יש רוחב אמה בגובה אמה שהוא היסוד. לאחר מכן נכנס המזבח פנימה אמה בגובה של 5 אמות, ולאחר מכן נכנס המזבח עוד אמה והוא הסובב, ומשם עד לראש המזבח עוד 3 אמות, ועוד אמה גובה הקרנות. אז מניחים אותם על הסובב שהוא מקום ברוחב אמה מקיף את המזבח מעל אמצע גובהו, ועליו ילכו הכהנים בכדי לתת את הדם בחציו העליון של המזבח על קרנות המזבח. ולמרות שעבר כל הלילה על האיברים והפדרים, הם אינם נפסלים בלינה, כיוון שהיו מונחים מחצי המזבח ולמעלה שדינו כמזבח, ואין לינה פוסלת בראש המזבח. אבל אם יורידם על היסוד של המזבח, ייפסלו בלינה. ויהיו מונחים שם עד שיעשה את המערכה הגדולה, ולאחר מכן חוזר וסודרן מסדר את האיברים ואת החלבים של אתמול על גבי המערכה הגדולה. מאיכן לומדים זאת? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו בספר ויקרא פרק ו' פסוק ג', והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו עץ על המזבח. פסוק זה מדבר בעניין תרומת הדשן, שיש להרים מהדשן שנשאר מאיברי העולה שנשרפו וניתקלו על ידי האש. אבל מה שנאמר על המזבח מיותר הוא, שהרי דבר זה שאיברי העולה מקטירים אותם על המזבח נאמר כבר בפסוק הקודם, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. הרי שכל הלילה מקטירים את האיברים והחלבים על המערכה. אז אם כן, המילים על המזבח מיותרות, אלא על המזבח בא ללמדנו שיש נתינה נוספת של איברי הקורבנות על גבי המערכה של המזבח, והיא כשלא גמרו להתעכל עד הבוקר. שואלת הגמרא, ורבי מאיר הסובר של איברים וחלבים של אתמול עשו מערכה בפני עצמה ולא יחזירו על גבי המערכה הגדולה, יש להקשות מה בא הפסוק את העולה על המזבח ללמדנו? משיבה הגמרא שלדעת רבי מאיר, פסוק זה בא ללמדנו דין בהחזרת דברים שפקעו ונפלו מעל גבי המזבח, שעיקולי עולה אתה מחזיר, איברי עולה שפקעו מעל המזבח החיצון ועדיין לא גמרו להתעכל, צריך להחזירם על גבי המערכה כדי שיגמרו להתעכל, והיא אתה מחזיר עיקולי קטורת, אבל קטורת שפקעה מעל גבי המזבח הפנימי אין אתה מחזירה, אלא היו מלקטים אותה וגונזים במקום שלא ידרסו עליהם שערי קדושים הם. ותוסות במסכת מנחות בדף חווה ומוד בי, דיבור המתחיל והיא, אומרים שלמרות שבפסוק נאמר רק עיקולי עולה שפקעו מעל המזבח, מחזירים מכל מקום גם קומץ ולבונה של מנחות שפקעו, מחזירים אותם ואין ממעטים אל הקטורת. והטעם הוא שהפסוק לא בא למעט אלא דבר שאינו נקטר על מזבח חיצון, היא הקטורת שנקטרת על המזבח הפנימי ולא על המזבח החיצון. מה שאין כן קומץ ולבונה שנקטרים על גבי המזבח החיצון, דינם כעולה שאם פקעו מחזירים אותם. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לכך שאכן דורשים דין זה מפסוק זה. דתני רבי חנניה בר מניומי בדבי רבי אליעזר בן יעקב בבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב. נאמר בפסוק אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, וזה מיותר, אלא בא ללמדנו שעיקולי עולה אתה מחזיר על גבי המזבח החיצון, והיא אתה מחזיר עיקולי כתורת על גבי מזבח הפנימי. מבארת הגמרא את המקור לכך שהיו מוסיפים הערכה חדשה ביום הכיפורים. מסכמת הגמרא ואומרת, נמצא דקולי על ממיית לדעת כל התנאים שנחלקו במניין המערכות שהיו בכל יום בבית המקדש, מכל מקום דין זה שמוסיפים הערכה חדשה בו ביום ביום הכיפורים, היטלאו, לדעת כולם, כך הוא שמוסיפים הערכה אחת. מבארת הגמרא מנהלאו, מניין למדו את הדין הזה? משיבה הגמרא, נפקא לאו, הם למדו את הדין הזה מאיתור האותיות שיש בפסוק, ואש על המזבח תוקד בו, ואפילו למען דלא דריש לדעת חכמים שהם רבי יהודה ורבי יוסי לאל בדף ממהי עמוד א', שלא דרשו את האיתור של האות ו' שבפסוק ואש המזבח תוקד בו, לעניין מערכה לאיברים וחלבים של אתמול מכל מקום. כאן שיש ו' והי, שהם שתי אותיות מיותרות, דריש, דורשים אותם לרבות מערכה נוספת, ואף שהפסוק לא נאמר לגבי יום הכיפורים, מכל מקום איתור האותיות מלמד שישנה מערכה נוספת על המזבח ומפרשים אנו שהיא ביום הכיפורים. לאחר שביארה הגמרא את המקור מהפסוקים לכל המערכות לכל שיטות התנאים ודרשו את כל הפעמים שנאמר לשון מוקד למערכה בפני עצמה, מבררת הגמרא מה בא ללמדנו פסוק נוסף שנאמר בו לשון מוקד לגבי אש המערכות. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ו', אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מבררת הגמרא למה היא התאמה בא הפסוק ללמדנו. משיבה הגמרא מבאה אלי, פסוק זה נצרך ללמדנו לחדת תניא. כפי ששנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', ויש המזבח תוקד בו. פסוק זה לימד על מערכה שנייה של כתורת שלא תהה אלא על המזבח החיצון. שמפסוק זה דרשו לאל בדף ממהי עמוד א', שעושים מערכה בפני עצמה לצורך הגיחלים שלקחו לכתורת שבכל יום, והכתורת הייתה נקטרת במזבח הפנימי. אבל מקום המערכה של הגיחלים הללו הוא במזבח החיצון דווקא, משום שנאמר תוקד בו. וכל הפרשה עוסקת במזבח העולה שהוא המזבח החיצון. מוסיפה הברייתא אש הגיחלים לצורך המחתה של יום הכיפורים, שהקטירו בה את הכתורת בקודש הקודשים שלקחו אותם ממזבח החיצון, ואש שלקחו ממזבח החיצון לצורך הדלקת המנורה בכל יום, מניין, שהיו לוקחים אותם מהמזבח החיצון ולא ממזבח פנימי, שכן שנינו במסכת תמיד בדף ל"ג עמוד א', מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מערביים דולקים, מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק, שממנו היה מדליק את המנורה של בין הארבעים. מצאו שקבע, מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. מבואר שם, שאם הנר המערבי קבע, היו מדליקים אותו ממזבח החיצון, אבל שאר נרות היו מדליקים אותה מנר המערבי. אז אם כן, יש הגחלים לצורך המחתה של יום הכיפורים שהקטירו בה את הכתורת בקודש הקודשים, שלקחו מן המזבח החיצון ויש שלקחו ממזבח החיצון לצורך הדלקת המנורה בכל יום. מניין שהיו לוקחים אותה ממזבח החיצון ולא מן המזבח הפנימי. משיבה הברייתא ודינו, יש ללומדם בלימוד של מה מצינו. לפי שנאמרה אש בכתורת שבכל יום, שהרי נאמר בה, בספר שמות פרק למד פסוק זין, והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ואין הכתרה בלא אש. ונאמרה אש גם במחתה של יום הכיפורים, שנאמר בספר ויקרא פרק זין פסוק י' ב', ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. ובמנורה וגם במנורה נאמר בספר שמות פרק זך פסוק חף, להעלות נר תמיד. מה לאלן כשם שלגבי אש הכתורת מקום הגחלים הוא על מזבח החיצון, אף כאן לגבי אש המחתה של יום הכיפורים והאש להדלקת המנורה, המקום שממנו לוקחים אותם הוא על המזבח החיצון. שואלת הברייתא, אוקלך לדרך זו, שמה יש לנו להילך וללמוד מה מצינו בדרך אחרת. ומהי הדרך האחרת? נאמרה אש בכתורת שבכל יום, ונאמרה אש במחתה של יום הכיפורים ובהדלקת המנורה. נלמד באופן הזה מה לאלן כשם שבכתורת שבכל יום מקום הגחלים הוא בסמוך לו, שמקטירים את הכתורת במזבח הפנימי שבתוך ההיכל, והמקום שממנו לוקחים את הגחלים הוא במזבח החיצון שהוא סמוך להיכל, ואין מקום אחר של אש מפסיק ביניהם, אף האש לצורך המחתה ומנורה תהיה בסמוך לו, והוא על גבי המזבח הפנימי שהוא מקום האש הסמוך יותר למקום הכתרת המחתה, שהוא בקודש הקודשים, וכן סמוך הוא יותר למנורה העומדת בתוך ההיכל, ולא ייקחו מן המזבח החיצון שהוא רחוק יותר. משיבה הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. דורשים זאת כך, אש תמיד שאמרתי לך, אש זו שנצטבו בה בלשון תמיד, והוא אש המנורה שנאמר בה להעלות נר תמיד, לא תהיה מונחת אלא בראשו של מזבח החיצון, שמהמערכה הגדולה שבראש המזבח ייקחו את האש להדלקת המנורה, שכן כל הפרשה שם מדברת במזבח העולה שהוא המזבח החיצון. הרי לנו שהפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, בא ללמד שלצורך הדלקת המנורה היו לוקחים אש מעל גבי המזבח החיצון, ולעניין זה הביאה הגמרא את הברייתא הזו. מוסיפה הברייתא, עד כאן למדנו לעניין האש למנורה שלוקחים אותה מעל גבי המזבח החיצון. אבל לעניין אש למחתה של יום הכיפורים עדיין קשה מניין, מניין לנו שאינו נלקח אלא ממזבח החיצון, ומה שלמדו תחילה מאשל כתורת, דחינו, כי אפשר ללמוד משם גם להפך, שמקום הגחלים הוא בסמוך למקום ההקטרה. משיבה הברייתא ודינו, יש ללמוד זאת במה מצינו בצורה אחרת. נאמרה אש במחתה של יום הכיפורים שנאמר ולקח מלוא המחתה גחלי אש, ונאמרה אש במנורה שנאמר לעלות נר תמיד, מה להלן כשם שאש המנורה היא על גבי המזבח החיצון כפי שלמדנו לעיל, ממה שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אף כאן לגבי אש המחתה של יום הכיפורים, מקומה הוא על מזבח החיצון. שואלת הברייתא, או כלך לדרך זו, שמה יש לנו להילך וללמוד במה מצינו בדרך אחרת. ומהי הדרך? נאמרה אש בקטורת שבכל יום, שנאמר בה יקטירנה, ואין הקטרה בלא אש, ונאמרה אש במחתה של יום הכיפורים שנאמר ולקח מלוא המחתה גחלי אש. מה להלן כשם שלגבי הקטורת שבכל יום, מקום האש הוא בסמוך לו, שהקטרה היא במזבח הפנימי שבהיכל, ומקום האש הוא במזבח החיצון הסמוך להיכל. אף כאן לגבי אש המחתה של יום הכיפורים, מקום האש יהיה בסמוך לו, שהוא במזבח הפנימי, לפי שהקטרה במחתה היא בקודש הקודשים, ומזבח הפנימי הנמצא בהיכל סמוך לו יותר, ממזבח החיצון הנמצא מחוץ להיכל. משיבה הברית התלמוד לומר, מלמדנו הכתוב באומרו ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, שפירוש הפסוק כך הוא, ולקח גחלי אש מעל המזבח מאיזה חלק במזבח, ולא מכולו אלא מאותו חלק שהוא לפני השם, והוא צד מערב המזבח שהוא סמוך להיכל, ומזה יש ללמוד שכוונת הפסוק למזבח החיצון ולא למזבח הפנימי, משום איזה הוא מזבח שרק מקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם, ואומר ודאי אין לך לומר אלא שזה מזבח החיצון, משום שמזבח הפנימי כולו עומד לפני השם, שהרי הוא כולו בתוך ההיכל, ורק מזבח החיצון שעומד בעזרה מחוץ להיכל אין כולו לפני השם אלא רק חלקו המערבי שהוא סמוך להיכל. ומזה לומדים אנו שלקיחת הגיחלים למחתה של יום הכיפורים הייתה ממזבח החיצון. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, הווה אומר זה המזבח החיצון, לאחר שנאמר במחתה של יום הכיפורים מעל המזבח מלפני השם המלמדנו שהגיחלים למחתה נלקחים מהמזבח החיצון, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב ויש המזבח תוקד בו? ללמדנו שלקיחת הגיחלים שבכל יום היא מהמזבח החיצון, כמבואר בתחילת הברייתא, הרי יש ללמוד זאת ממחתה של יום הכיפורים, שגם בקטורת של כל יום לא ייקחו אלא מן המזבח החיצון, כפי שרצתה הברייתא ללמוד את המחתה של יום הכיפורים מקטורת שבכל יום. תרצים התוספות בשני דרכים. א', אם היינו לומדים את הקטורת שבכל יום ממחתה של יום הכיפורים, לא היינו יודעים שביום הכיפורים צריכים לעשות מערכה בפני עצמה לקטורת של היכל, אלא היינו סבורים שיכולים לקחת מאותה המערכה גם למחתה שבקודש הקודשים וגם לקטורת שבהיכל. לכן כתבה התורה ויש המזבח תוקד בו, ללמדנו שעושים מערכה בפני עצמה על גבי מזבח החיצון לצורך הקטורת של היכל גם ביום הכיפורים. ועוד מתרצים התוספות, אין ללמוד קטורת שבכל יום ממחתה של יום הכיפורים, משום שבקטורת שבכל יום, כיוון שהיא נקטרת על גבי המזבח הפנימי, היינו יכולים לומר שיעשו את המערכה על גבי המזבח הפנימי, מה שאין כן במחתה של יום הכיפורים שאינה נקטרת על גבי מזבח כלל, אלא על גבי המחתה שמניח אותה הכהן הגדול בקודש הקודשים. אז מובן שלוקחים את הגחלים מן המזבח החיצון. ואירת עכשיו הגמרא מדוע נאמר בפסוק גם מעל המזבח וגם מלפני השם. אומרת הגמרא, ויצטרך למכתב הפסוק וצריך לכתוב גם מעל המזבח, ויצטרך למכתב והפסוק וצריך לכתוב גם מלפני השם. מדוע? דהי כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת רק מעל המזבח ולא מלפני השם, אבי אמינא הייתי יכול לומר, מהי מזבח, מה הפירוש מזבח? מזבח פנימי. משום שהוא סמוך לקודש הקודשים, וכפי שרצתה הברייתא ללמוד לעיל, מאש של קטורת, שגם שם האש נלקחת מסמוך לו. לכך כתב רחמנא, וצריכה התורה לכתוב גם מלפני השם, שיקח דווקא ממזבח שמקצתו לפני השם, ולא כולו לפני השם. והיא כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת רק מלפני השם ולא מעל המזבח, אבי אמינא הייתי יכול לומר שצריך לקחת את הגחלים דווקא מלפני השם ממש. כלומר, דווקא מאותו חלק שבמזבח שהוא כנגד פתח ההיכל, שהמזבח רוחבו 32 אמה ופתח ההיכל רוחבו 10 אמות. אבל אם לקח גחלים מצד מערב המזבח, מאי גיסה או מאי גיסה, מצד זה של פתח ההיכל ומהצד השני של הפתח, אי מה הייתי אומר שלא, לא יצא ידי חובת הכתרה מפני שלא לקחה מלפני השם ממש, צריכה לכך וצריכה תורה לכתוב מעל המזבח ללמדנו, שכל הצד המערבי קשר ללקיחת גחלים ולא רק החלק שכנגד פתח ההיכל. חוזרת הגמרא לדון בשיטת רבי מאיר שסובר שבכל יום היו עושים מערכה בפני עצמה עבור איברים ופדרים שלא ייתקלו בלילה. אמר רבי אלעזר משום בר כפרה, אומר היה רבי מאיר, איברי עולה שניתותרו, שנותרו עד הבוקר, עושה להם על המזבח מערכה בפני עצמה וסודרן, סודרן עליה. ומוסיף בר כפרה, אפילו בשבת עושה מערכה בפני עצמה לאיברים של הקורבנות של ערב שבת שנשארו עד בוקר יום השבת, שאף הקרבת איברים אלו דוחה את השבת. מקשה הגמרא מייקה משמלן, מה בא בר כפרה ללמדנו במה שאמר שלרבי מאיר היו עושים בכל יום הערכה לאיברי עולה שנותרו? תנינה! הרי כבר שנינו זאת במשנה לאל בדף ממגימל עמוד ב', בכל יום היו שם על המזבח ארבע מערכות, דברי רבי מאיר. ומבואר לאל בדף ממהי עמוד א', בברייתא, שאחת מארבע מערכות היא מערכה שהיו עושים לאיברים שלא ניתקלו בלילה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבין, לא נצרכה לא הוצרך בר כפרה לומר את הדבר הזה, אלא להשמיענו, שלדעת רבי מאיר אף איברים פסולין, שדינם, שאסור להקריבם, אבל אם עלו כבר על המזבח מקריבים אותם, אם לא ניתקלו איברים אלו, עושים להם מערכה בפני עצמה. ואין אומרים שאם נותרו עד הבוקר, אין דינם כאיברים לעשות להם מערכה בפני עצמה, אלא מקריבים אותם על המערכה הגדולה. מוסיף רבי אבין, ודין זה שעושים לאיברים פסולים מערכה בפני עצמה, הוא דווקא כשמשלה בהם האור, כשנאחזה בהם כבר אש המזבח בלילה, ונעשו לחמו של מזבח. כלומר שכלתם המזבח, ונעשו כדבר השייך למזבח. והרי הם כאיברים כשרים. אבל אם לא משלה בהם האור בלילה, לא, אין עושה להם מערכה בפני עצמה, אלא מסדרם על גבי המערכה הגדולה. דהיינו, שמלבד הדין שיש בפסולים, שאם עלו לא ירדו, יש בהם דין נוסף, שאם משלה בהם אש המזבח, נעשו לחמו של מזבח ונעשו כשאר הדברים העומדים להקרבה על המזבח, ומשום כך, אם לא משלה בהם האש, אף שכיוון שהם מונחים על המזבח, אין להורידם. מכל מקום לא נאמרה בהם ההלכה שעושים לאיברים הערכה בפני עצמה. אבל אם משלה בהם האש ונעשו לחמו של מזבח, הרי הם כאיברים כשירים לכל דבר ועושים להם הערכה בפני עצמה. אומרת הגמרא איכא דאמרי, יש שאמרו את דברי רבי אבין בלשון אחרת. אחד כשירין ואחד פסולים, בין איברים כשרים ובין איברים פסולים, אם משלה בהם האור, אם נאחזה בהם אש המזבח בלילה, אין, כן, עושה להם הערכה בפני עצמה אם נותרו עד הבוקר. והיא לא, לא. אם לא נאחזה בהם אש המזבח בלילה, אין עושה להם הערכה בפני עצמה, אלא מסדרם על גבי המערכה הגדולה. שאף איברים כשרים אין עושים להם הערכה בפני עצמה, אלא אם כן נאחזה בהם אש המזבח בלילה. מקשה הגמרא לחלק השני בדברי בר כפרה. מה בא בר כפרה ללמדנו בזה שאמר שלרבי מאיר היו עושים מערכה לאיברי עולה שנותרו עד הבוקר ואפילו בשבת? תנינה! כבר למדנו את הדבר הזה מדברי רבי מאיר בעצמו, במשנה לאל בדף מ"ג עמוד ב', שאמר שבכל יום היו ארבע מערכות, והיום ביום הכיפורים היו שם חמש מערכות. ואחת מחמש המערכות היא המערכה שהיו עושים לאיברים שלא ניתקלו. מבואר בדברי רבי מאיר, שאף ביום הכיפורים היו עושים את המערכה הזו, ויום הכיפורים דינו כשבת. ומוכח שסובר רבי מאיר שגם בשבת היו עושים מערכה לאיברים שנותרו. תרץ את הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב איצטריך, וצרח בר כפרה לומר שלדעת רבי מאיר היו עושים מערכה זו גם בשבת. כאילולי דבריו, סל כדאי דך מיני או לבדעתך לומר, אני מילי שדברים אלו שאמר רבי מאיר במשנה, שעושים חמש מערכות ביום הכיפורים אינם אלא איכה באופן דחל יום הכיפורים להיות אחר השבת, ביום ראשון שאז עושים מערכה לאיברים שנותרו, משום דחלבי שבת איברים וחלבים של קורבנות שהוקרבו בשבת, קריבים ביום הכיפורים שחל אחר השבת, ולכן אף עושים ביום הכיפורים מערכה בפני עצמה לאיברים של קורבנות שבת שנותרו עד הבוקר של יום הכיפורים. אבל אם חל יום הכיפורים באמצע שבת, בשאר ימות השבוע, לא. לא עושים חמש מערכות, שבשבת ויום הכיפורים אין עושים מערכה בפני עצמה לאיברים של קורבנות שנותרו מיום חול. כמה שמלן משמיענו בר כפרה במה שאמר ואפילו בשבת, שאין לומר כן. שרבי מאיר סובר שאף בשבת ויום הכיפורים עושים מערכה בפני עצמה לאיברי קורבנות שהוקרבו בחול. אבל רבא דוחה את תירוצו של רבא אחא בר יעקב, אמר רבא, מן היה דלא חיש לקמחא, מי הוא זה שתירץ כך? שכשהוא טוחן אינו דואג לראות שהוא מוציא קמח ולא סובין, כלומר שהוא מרבה לומר דברים שאין בהם ממש. שהרי אף אם ממה שאמר רבי מאיר והיום חמש לגבי המערכות ביום הכיפורים, אין ראיה שגם בשבת עושים מערכה לאיברים שנותרו, ומלשון זו לא קשה על בר כפרה. בכל יום תנן, הרי מכל מקום בכל יום היו שם ארבע מערכות, כך שנינו במשנה בדברי רבי מאיר, ולשון בכל יום משמע שאף בשבת היו שם כן. ואם כן חוזרת הקושייה, מה בר כפרה ללמדנו במה שאמר ואפילו בשבת? מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה ממשנה זו על דברי בר כפרה. ואומר הריטב"א שנקטה הגמרא לשון קשיא ולא לשון תיופתא, משום שלא נפרחו לגמרי דברי בר כפרה, שמכל מקום יש לומר שמה שאמרה המשנה בכל יום, היינו שכן היו עושים בכל יום מימות החול, אבל בשבת לא היו עושים כן. מביאה הגמרא דעה שחולקת על בר כפרה, ופליגה דרבונה. רבונה חולק על בר כפרה ורבה שאמרו שאיברים של קורבנות חול שנותרו עד לבוקר יום השבת קריבים בשבת. דאמר, רבונה אומר, קורבן התמיד תחילתו, דהיינו שחיטתו והקרבתו דוחה את השבת, שתמיד של שבת נשחט וקרב בשבת. וסופו, דהיינו הקרבת איבריו שנותרו עד הלילה אינו דוחה את השבת. דהיינו תמיד של ערב שבת אין מקטירים את איבריו בשבת, וכן איברים שלא ניתקלו בלילה ונותרו עד הבוקר, אין הקטרתם בבוקר דוחה את השבת. ומה שאמר רבי מאיר במשנה, שבכל יום היו שם ארבע מערכות, היינו בכל יום מימות החול היו עושים ארבע מערכות, אבל בשבת לא היו מקריבים את האיברים שלא ניתקלו. מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בפירוש דברי רבונה. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף ועצם דברי רבונה ונבהרם. אמר רבונה קורבן התמיד תחילתו דוחה, סופו אינו דוחה. מבררת הגמרא מהי אינו דוחה? מה הכוונה ברבונה שאמר שסופו אינו דוחה? משיבה הגמרא רב חיסדא אמר שרבונה סובר שתמיד קורבן תמיד סופו דוחה את השבת, שאף החלבים והאיברים של התמיד קריבים בשבת ואין דוחה את התאומה. את איסור הקרבה בתאומה, שאין האימורים והאיברים של קורבן התמיד קריבים בתאומה, ולמרות שכל קורבן שקבוע לו זמן קרב גם בתאומה, מכל מקום רק זורקים את דמו בתאומה, אבל אין מקריבים את האימוריו ואיבריו בתאומה. וכך מתפרשים דברי רבונה, תחילתו דהיינו שחיטתו וזריקת דמו דוחה את התאומה, וסופו דהיינו הקרבת איבריו אינו דוחה את התאומה. ורבא אמר, פירוש נוסף בדברי רבונה, שרבונה סובר שסופו דוחה את התאומה, שאף איברי עולה שנותרו עד הלילה או שלא ניתקלו עד הבוקר, קריבים בתאומה. ואינו דוחה את השבת, איברי התמיד של ערב שבת שנותרו עד הלילה, וכן אם הוקרבו מבעוד יום ולא ניתקלו עד הבוקר, אינם דוחים את השבת. וכך מתפרשים דברי רבונה, תחילתו דהיינו שחיטתו, זריקת דמו והקרבתו דוחה את השבת, שתמיד של שבת קרב בשבת, וסופו, דהיינו הקרבת איבריו בלילה או הקרבת האיברים שנותרו עד הבוקר, אינו דוחה את השבת, שאין מקריבים בשבת את איברי קורבן התמיד של ערב שבת. מבארת הגמרא מדוע שונה דין הקרבה בשבת מדין הקרבה בתומה לדעת רב חיסדא ולדעת רבא. אמר לאביי לרבא לדידך לדבריך בדעת רבונה קשיא, ולרב חיסדא ולדברי רב חיסדא בדעת רבונה קשיא, גם כן קשה. ומפרט אביי את הדברים, לדידך לדבריך אתה רבא קשיא, קשה, מה ישנה מדוע שונה הקרבה בתומה שאתה אומר, שאף איברים שנותרו עד הבוקר קריבים בתומה, הרי זה משום דכתיב נאמר בקורבן התמיד בספר במדבר פרק כוח פסוק ב', תשמרו להקריב לי במועדו, ודרשו מכך במסכת פסחים בדף ע"ז עמוד א', שיש להקריב את התמיד בזמנו, ואפילו בתומה. ואנו למדים מכך שאף האיברים שנותרו עד הבוקר קריבים בתומה. אם כך אני שואל אותך, שבת נמי, גם בשבת יש לומר שהקטרת האיברים תדחה את השבת? שהרי מה שקורבן תמיד דוחה שבת, גם כן נלמד ממה שנאמר במועדו, שמשמע שיש להקריב את התמיד בזמנו, ואפילו בשבת. ולרב חיסדא קשיא וגם לרב חיסדא קשה, מה ישנה מדוע שונה הקרבה בשבת שאתה אומר שאף איברים שנותרו עד הבוקר דוחים את השבת, משום דכתיב במועדו, ודרשו מכך שיש להקריב את התמיד אפילו בשבת? אם כן תומה נמי, גם לגבי הקרבה בתומה יש לומר שיקריבו את האיברים שנותרו עד הבוקר בתומה, שהרי מה שתמיד קרב בתומה, גם כן נלמד ממה שנאמר במועדו, שמשמע שלעולם יש להקריב את התמיד בזמנו ואפילו בתומה. אמר לי, ישיב רבא לאביי, לא לדידי קשיא ולא לרב חיסדא קשיא, לא לדברי קשה ולא לדברי רב חיסדא קשה. ומבאר רבא, לדידי לא קשיא, משום שלעולם קורבן התמיד סופו, דהיינו הקרבת האיברים שנותרו עד הבוקר, דינו כתחילתו, דהיינו כהקרבת התמיד עצמו. ומשום כך לעניין הקרבה בתומה דתחילתו, דהיינו שחיטתו וזריקת דמו, בר מתחה תומה הוא, דינו הוא שדוחה את התומה, סופו, דהיינו הקרבת האיבריו, נמי דחי, גם כן דוחה את איסור הקרבה בתומה. אבל לעניין דחיית שבת דתחילתו של תמיד זה שאיבריו נותרו עד בוקר יום השבת, דהיינו שחיטתו וזריקת דמו, לאו בר מתחה שבת הוא, אינם דוחים את השבת, שהרי תמיד זה זמן שחיטתו בערב שבת, בין הארבעים, וגם דמו אינו נזרק בשבת, שהרי דם שלא נזרק עד שקיעת החמה נפסל, ואין זורקים אותו על גבי המזבח, וכן איבריו אינם קריבים על המזבח בשבת. סופו, דהיינו הקרבת איבריו שנותרו עד הבוקר, נמי לא דחי, גם כן לא דוחה את השבת. ומסביר רבא, שגם על רב חיסדא, קושיית אביי אינה קשה. לרב חיסדא גם כן לא קשיא, שאומנם רב חיסדא חולק עליי, וסופו, כתחילתו ליטלי, והוא אינו סובר את היסוד הזה שהקרבת האיברים תלויה בהקרבת הקורבן עצמו. מכל מקום, גם לדבריו יש סברה לחלק בין שבת לתומה, שהוא סובר ששבת דאותרה היא בעבודת קורבנות ציבור. כלומר, גדר ההלכה שקורבנות ציבור קריבים בשבת, זה שהתירה התורה לגמרי את האיסור שיש בהקרבתם. סופו, נמי דחי, הקרבת האיברים שנותרו עד הבוקר גם כן דוחה שבת, שהרי זה כמו שאין כאן כלל איסור. אבל תומה דדחויה היא בציבור, כלומר שגדר ההלכה שקורבנות ציבור קריבים בתומה, זה לא בגלל שהותר בהם האיסור להקריב בתומה, אלא שאמרה התורה שהקרבת הקורבנות דוחה את האיסור להקריב בתומה, ובקושי יותר בהם האיסור, וכל כמה שניתן יש לחזר שיוקרב הקורבן בטהרה, לכן דווקא תחילתו, דהיינו שחיטתו וזריקת דמו, דעיקר כפרה, שכפרת הקורבן תלויה בו, דחי, דוחה את האיסור להקריב בתומה. אבל סופו, דהיינו הקרבת איבריו, דלא עיקר כפרה, שאין הכפרה של הקורבן תלויה בו, לא דחי, אינו דוחה את האיסור להקריב בתומה. חוזרת הגמרא לדון בדין האש שנוטלים מהמזבח החיצון לצורך הדלקת המנורה ולצורך הקטורת של יום הכיפורים. נאמר לגבי המזבח החיצון בספר ויקרא פרק ו' פסוק ו', אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. דרשו בתורת כהנים על פרשת צו, שנתנה התורה איסור לא תעשה בכיבוי אש המזבח. ואיסור זה אינו בדווקא בכיבוי כל האש על המזבח, אלא אף המחבג החלת אחת מהמזבח, עובר באיסור הזה, כך אומר המאירי. דנה עכשיו הגמרא, האם אף באש שנוטלים מהמזבח החיצון לצורך הדלקת המנורה ולצורך הקטורת של יום הכיפורים קיים האיסור של הכיבוי. איתמר נאמר בבית המדרש המחבט אש הגחלים שנטלו מהמזבח החיצון בשביל מחתה שהיה הכהן הגדול מכניס ביום הכיפורים לקודש הקודשים כדי לתת עליה את הקטורת, ושנטלו מהמזבח החיצון כדי להדליק בהם את המנורה, כמבואר לאל בדף ממהי עמוד ב' שאת הגחלים שמכניס הכהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים ואת הגחלים שמהם מדליקים את המנורה יש ליטול דווקא מהמזבח החיצון. אביי אמר חייב מלכות שעבר על הלב של כיבוי אש המזבח. רבא אמר פטור. מבאר את הגמרא את מחלוקתם. דקווי בראשו של מזבח כשקיבה את האש בעוד שהגחלים מונחים בראשו של מזבח. דקולי אלמא לא פליגי דחייב. בין אביי ובין רבא מודים ואינם חולקים וגם רבא מודה שחייב. כי פליגי מחלוקתם היא דאחתי הערה וקוויה. כשהוריד את הגחלים מהמזבח והניחם על רצפת העזרה וקיבה את האש. אביי אמר חייב שאף שאין האש עכשיו על המזבח כיוון שאש המזבח הוא, יש בזה איסור כיבוי. רבא אמר פטור כיוון דנתקה. כיוון שניתק את האש מהמזבח והורידה לארץ, נתקה. ניתק אותה לגמרי משייכות למזבח ואינה נקראת עוד אש המזבח, ואין חייב על כיבויה. מברר את הגמרא, אלא ההלכה זאת אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, מוריד גחלת מעל גבי המזבח, וכיבה חייב כמן כשיטת מי ההלכה הזו. האם נאמר שהוא סובר כאביי שאמר שאש ירדה מהמזבח עדיין נקראת אש המזבח, ולא כרבא שאמר שאש ירדה מהמזבח אינה נקראת עוד אש המזבח? בשבעה הגמרא אפילו תימא ניתן לומר שרבא ברבוע סובר אפילו כרבא, כיוון ששונה המקרה שדיברו אביי ורבא מהמקרה שדיבר בו רבא ברבוע. התם שם, במקרה של רבא ברבוע, אש אומנם נותקה מהמזבח והונחה על גבי הקרקע, אבל לא אינטיק למצוותה, לא נותקה מהמזבח לצורך מצווה מסוימת, ומשום כך, אף לאחר שהורדה מהמזבח, עדיין היא נקראת אש המזבח, וגם רבא יודע שחייב על כיבויה, שכל גחלת שירדה מהמזבח וראויה להחזירה למזבח, עומדת היא להחזירה למזבח. ומשום כך נקראת אש המזבח אף כשהיא מונחת על הארץ. כך תוספות בדיבור המתחיל, כי פליגי. אבל אחר, כאן במקרה של אביי ורבא שהאש הורדה מהמזבח כדי ליתן עליה קטורת או כדי להדליק בזה את המנורה, אינטיקה למצוותה, נותקה אש למצווה מסוימת ונותקה מהמזבח לגמרי ואינה נקראת עוד אש המזבח. ואין חייב על כיבויה לדעת רבא. במשנה לאל בדף מ"ג עמוד ב' שנינו שבכל יום היו חוטים גחלים לקטורת במחתה בת 4 קבים. ומערה את הגחלים למחתה בת 3 קבים, והביאה הגמרא לאל בדף ממדלת עמוד בית ברייתא, שאותו קו עודף שנתפזר מהגחלים כשעירה את הגחלים ממחתה למחתה, מכבדם לאמה. ורשי בייר שהיה מכבדם לאמת המים שעוברת בעזרה. שואלים התוספות בשם רבינו שמחה, בדיבור המתחיל כי, לדעת הבאי שסובר שאף גחלים שנטלו מהמזבח כדי לתת עליהם קטורת והונחו על רצפת העזרה, יש איסור לכבותם, איך היו מכבדים את קו הגחלים שנתפזר לאמה, והרי הם קווים בנתינתם באמה. הביאו התוספות שרבינו שמחה תירץ שאמה זו אינה אמת המים שעוברת בעזרה, אלא הוא מקום שנקרא אמה, ולא היו שמיים ואין הגחלים קווים בנתינתם שם. בתוספות עצמם תרצו, ששונים גחלים אלו גם מהגחלים שנצרכים לנתינת הקטורת וגם מהגחלים שהורידו סתם מהמזבח, שמה שאמר רבי שגחלים שנצרכים לנתינת הקטורת חייבים עליהם, אין זה אלא בגחלים שעומדים לצורך מצווה, אבל גחלים שאינם עומדים לצורך מצווה, אין חייבים עליהם. ומה שאמר רב נחמן שחייבים על גחלים שהורדו מהמזבח, אין זה אלא בגחלים שצריך להחזירם למזבח, אבל גחלים אלו, כיוון שמתחילה בכוונה נטל 4 קבים לצורך הקטורת, ומה שנתפזר אינו עומד לאוספו ולהחזירו למזבח, אין חייב עליהם. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת אביי ורבא. איקא דאמרי שביארו את מחלוקת אביי ורבא באופן אחר. דאחתי הערה וקוויה. כשהוריד לארץ את המחתה עם הגחלים של יום הכיפורים, או את הכלי שבו הגחלים להדלקת המנורה וכיבם, דכולי עלמא לא פליגי דפטור. בין רבא ובין אביי אינם חולקים, גם אביי מודה שפטור, כיוון שאין האש נקראת עוד אש המזבח. כי פליגי מחלוק תעמי דקוויה בראשו של מזבח. כשקיבה את האש בראשו של מזבח לאחר שנטל אותה מהמערכה. אביי אמר חייב שכן אש המזבח הוא, רבא אמר פטור כיוון דנתקי, כשניתק את האש מהמערכה, נתקי ניתק אותה לגמרי משייכות למזבח, ואינה נקראת עוד אש המזבח, ואין חייב על כיבויה. בררת הגמרא אלא ההלכה זאת אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע מוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב כמן כשיטת מי ההלכה הזו. האם נאמר שהיא לא כאביי ולא כרבא? שהרי ללשון הזו אביי ורבא שניהם מודים שהמכבה אש שהורדה מהמזבח פטור. בשבעה הגמרא ניתן לומר שרבא ברבוע מודה לדברי אביי ורבא ששונה המקרה שבו דיברו אביי ורבא מהמקרה שבו דיבר רבא ברבוע. דעתם שם במקרה של רבא ברבוע לא אינטיק למצוותה, לא נותקה האש מהמזבח לצורך מצווה מסוימת, ומשום כך אף אחר שהורדה מהמזבח עדיין היא נקראת אש המזבח. אבל אחר כאן, במקרה של אביי ורבא שהאש הורדה מהמזבח, כדי ליתן עליה קטורת או כדי להדליק בה את המנורה, אינטיק למצוותה, נותקה האש מהמזבח לצורך מצווה אחרת, ואינה נקראת עוד אש המזבח, ואין חייב על כיבויה. ומכל מקום, אף כשנותקה האש מהמזבח לצורך מצווה, סובר הבאי שבעודה מונחת על המזבח, נקראת היא אש המזבח, ורק לאחר שהורדה מהמזבח, אינה נקראת יותר אש המזבח. ורב הסובר שכיוון שנותקה מהמערכה לצורך מצווה, אף כשהיא עדיין מונחת על המזבח, כבר אינה נקראת אש המזבח. אדרן הלך טרף בקלפי, אדרן הלך טרף בקלפי, אדרן הלך טרף בקלפי. סיימנו בסייעת הדשמיה ענקית את הפרק הרביעי במסכת יום, הפרק ששמו טרף בקלפי, פרק שמסתיים בדף ממבב במסכת יומה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת יום, הפרק ששמו הוציאו לו, פרק שתחילתו בדף ממזיין. הפרק הזה עוסק בהמשך עבודת יום הכיפורים על ידי הכהן הגדול, וענייני הפרק מתחלקים לחמישה חלקים. א', עניין הקטורת הנעשית בקודש הקודשים על המחתה בין בדי אהרון, ב', חזרת הכהן גדול אל דם הפר שבמזרק, והזעתו בקודש הקודשים, ג', שחיטת השעיר שעלה עליו הגורל להשם להקריבו וקבלת דמו והזעתו בקודש הקודשים, ד', הזעת דם הפר והשעיר מבחוץ על הפרוכת ועירוב דמיהם, והזעת תערובת הדמים על המזבח הפנימי ושפיכתה על יסוד המזבח החיצון, ה', אם הראו מעט קלקולים בעבודה כגון ששינה בסדר עבודת היום או שנשפך הדם, כיצד יעשה? כך מסביר המאירי את חלקי הפרק שמתחילים אנו בשעה טובה ומוצלחת ללמוד כעת. לאחר ששנינו בפרק הקודם לאל בדף ממג עמוד ב' שהכהן הגדול חוטה במחתה גחלים מהמזבח החיצון ומניחה על הרובד על השורה הרביעית שברצפת העזרה לצורך הכנסתה לקודש הקודשים להקטיר עליה את הקטורת, המשנה שפותחת את הפרק החמישי עוסקת בהמשך עבודת הקטורת לקראת הכנסתה לקודש הקודשים. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת יומא בדף ממז עמוד א', הוציאו לו לכהן הגדול מלשכת הכלים את הכפת המחתה לצורך הקטורת, ואז חפן נטל בידיו מהקטורת מלוא חופניו, כפות ידיו, ונתן אותו לתוך הכף. מבארת המשנה את מידת החפינה, הגדול באיבריו, כהן גדול שיש לו איברים גדולים היה חופן לפי מידת גודלו, כלומר בחופניו הגדולים, והקטן באיבריו היה חופן לפי מידת קוטנו. כהן שאיבריו קטנים היה חופן את הקטורת בחופניו הקטנים, מוסיפה המשנה, וכך הייתה מידתה. והגמרא תבאר מה כוונת המשנה באומרה וכך הייתה מידתה. מסיימת המשנה ואומרת, לאחר שנטל הכהן הגדול את המחתה של הגחלים שהניחה קודם לכן על הרובד על השורה הרביעית שברצפת העזרה, אז משם נטל הכהן הגדול את המחתה ביד ימינו, ואת הכף שנתן בה את הקטורת מחופניו נטל ביד שמאלו. רואה המשנה שלנו פותחת את הפרק החמישי במסכת יומא בדף ממז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדברי המשנה שאמרה הוציאו לו את הכף את המחתה, משמע שרק עכשיו הוציאו לו אותם, ועל כך מקשה הגמרא, וכי את המחתה הוציאו לו רק עכשיו? הרי תנה לי כבר שנה תנה במשנה ליל בדף ממג עמוד ב', שנטל הכהן הגדול את המחתה ועלה אימה לראש המזבח וחוטה מן הגחלים שעלה ויורד. ומדוע הוא צריך תנה לשנות כאן שוב שהוציאו לו את המחתה? תרץ את הגמרא, אתם שם במשנה הקודמת מדובר במחתה דגחלים שנטלה לצורך נטילת הגחלים מן המזבח, ואחר ואילו כאן בתחילת משנתנו מדובר במחתה דקטורת שהיו ממלאים בקטורת, ומתוכה היה הכהן הגדול חופן קטורת מלוא חופנה ונותנה לתוך הכף לצורך הכנסתה לקודש הקודשים. ראיה לדבר דתניא שנינו בברייתא, הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים ומחתה קדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס. לשכת בית אבטינס הייתה עלייה על גבי העזרה, קומה שנייה על גבי העזרה, ובה היו רוקחים משפחת כהנים את הקטורת. ועל שם משפחתם, אבטינס הייתה נקראת, ולשם הביאו את הכהן הגדול בשבעת הימים שלפני יום הכיפורים ללמדו את חפינת הקטורת. כאמור לאל בדף חי עמוד ב', ושם הסתפקה הגמרא מיקומה של הלשכה הזו, איכן הייתה, ונשארה הגמרא בשאלה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חפן מלוא חופניו ונותן לתוך הכף, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. מקשה הגמרא, נטילת כף על ידי הכהן גדול ביום הכיפורים כדי ליתן לתוכה את הקטורת לעמלי, הרי ולקח ומלוך אופניו קטורת סמים דקה ואיבי מבית לפרוך את המרחמנה, כך אמרה התורה בספר ויקרא פרק ט' ז' פסוק י' ב', ומשמע שלא הקפידה שיביא דווקא על ידי כלי, אלא יכול להביא אף בחופניו. ומשום חולשתו של כהן גדול היה לנו לומר שיוליך בחופניו למנוע ממנו תורך נשיאת הכלי. תרץ את הגמרא, מביא דווקא בכלי משום דלא אפשר להביאה בלא כלי. זאת מאחר שמלבד הקטורת צריך להביא לקודש הקודשים גם את המחתה המלאה בגחלים. דהי חינאוויד, כיצד יעשה? אם נאמר דנאייל שיכניס בפעם אחת את הגחלים במחתה, והדר נאייל ושוב יחזור ויכניס בפעם נוספת את הקטורת בחופנה, ואין לומר כן. שהרי הבאה אחת לקודש הקודשים, אמר רחמנה. הבאה אחת לקודש הקודשים, אמרה התורה בגחלים ובקטורת, ולא שתי הבאות. שהרי כך נאמר, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת. שעל שני הדברים יחד אמרה התורה ואיבי, משמע ששניהם בהבאה אחת. ואם נשקלה אם הוא ייקח לקטורת בשתי חופניו, וכיוון שאין ידיו פנויות ליטול באחת מהן את המחתה, שהרי החפינה היא בשתי ידיים, נחתי למחתה עלה, יניח את המחתה של הגיחלים על ידיו המלאות קטורת, דהיינו שכהן אחר יניחנה על ידיו, או אף הוא עצמו יתלנה בשיניו ויניחנה על ידיו, שכיוון שהוא מחוץ לקודש הקודשים אין בזה משום, זלזול בכבודו של מלך מלכי המלכים, אומר הריטב"א, ולייעול, ויכניסם כך בהבאה אחת. אבל כך אי אפשר לומר שהרי כמעט תיאטם כשיגיע לשם לקודש הקודשים, הרי צריך להניח את המחתה על הרצפה, כדי לתת את הקטורת שבחופניו על הגיחלים שבמחתה, כפי שהגמרא תאמר לקמן בדפנון ב' עמוד ב'. ואם כן, איך לעביד כיצד יעשה בהנחת המחתה, הרי בידיו אינו יכול להניחה כיוון שהן מלאות קטורת. ואם נשקלי בשיני ונחתי למחתה, אם ייקח את המחתה בשינה ויניחנה, הרי אשתה, כעת, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שאין ראוי לעשות כן. מסיימת הגמרא ילקח לפיכך, לא אפשר להכניס את הגיחלים והקטורת לקודש הקודשים בפעם אחת שלא בכלי. וכיוון דלא אפשר בלא כלי, אבדינן כדי אשכחן בנשיאים. אנחנו עושים זאת כפי שמצינו בנשיאים שהביאו את הקטורת בחף. בסיום הקמת המשכן חנכו אותו ואת כליו. הנשיאים התנדבו להקריב קורבנות לחנוכת המזבח, וכל נשיא הקריב יום אחד. אחד מהדברים שהקריב כל נשיא היה כף מלאה קטורת. שנאמר בספר במדבר פרק ז' פסוק י' ד', כף אחת עזרה זהב מלאה קטורת. והגמרא מביאה את הראיה מהנשיאים, משום שיש דעה הסוברת שלקיחה על ידי דבר אחר אינה נחשבת לקיחה. כאמור במסכת סוכה דף למד ז' עמוד א', ולפי הדעה הזו לכאורה, אין ליטול את הקטורת בכף. שהרי נאמר בה, ולקח וטוב יותר להניח את המחתה בשיניו על אף שאינו דרך כבוד מאשר ליטול את הקטורת בכף. שאין יוצאים כלל ידי חובת לקיחה בכך. אבל גם לדעה הזו לקיחה רגילה כדרך מנהג העולם נחשבת לקיחה. ולכן מוכיחה הגמרא מהנשיאים שכן הסדר הרגיל הוא להביא קטורת בכף. והיא דרך כבוד והכל מודים בה שהיא לקיחה. כך מסביר נזר הקודש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, הוציאו לו, הרי ניתן להכניס את שניהם אל קודש הקודשים בפעם אחת על ידי שיעשה למחתה בית יד ארוך. שהרי כך אכן הייתה עשויה יד המחתה של יום הכיפורים כפי ששנינו לאל בדף ממגימל עמוד ב', ויגיע בית יד עד בית השכי והתפסנו בבית שכיו, וראש המחתה יהיה מונח על ידיו או על זרוע השמאלית, וכשיגיע לפנים ישלשל את ידיו עד הרצפה וישמתם בנחת מתחת המחתה, ובאופן זה יניח את המחתה על הרצפה. ומדוע אמרו שלא ניתן להכניסם בפעם אחת שלא בכלי? תרצים התוספות שכיוון שצריך למלא את המחתה בגיחלים, אם יעשה כך אי אפשר שלא יתפזר מן הגיחלים. ועוד מתרצים התוספות שגם להניח את המחתה על הרצפה באופן הזה אינו דרך כבוד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי, נטל הכהן הגדול את המחתה של הגיחלים שהניחה קודם לכן על הרובד על השורה הרביעית שברצפת העזרה ביד ימינו, ואת הכף שנתן בה את הקטורת מחופניו נטל ביד שמאלו. תמאה הגמרא, מדוע את הכף עם הקטורת שעיקר המצווה נוטל ביד שמאל שאינה חשובה, ואת המחתה עם הגיחלים שהם רק הכשר המצווה שעל ידם מקטיר נוטל ביד ימין החשובה? יציבה בערה וגיורה בשמי ישמעיה? האזרח שהוא העיקר נמצא בארץ, כלומר למטה, והגר האורח שהוא רק תפל נמצא בשמי שמיים? כלומר, הגיחלים שהם רק הכשר המצווה נמצאים למעלה למעלה ביד ימין החשובה, ואילו הקטורת שהיא העיקר נמצאת ביד שמאל? מיישבת הגמרא, יש טעם שנוטל את הקטורת והגיחלים בסדר הפוך מן הסברה, שכן זו המחתה של הגיחלים מרובה בתחולתה, שהיה נותן בה שלושה קבין של גיחלים, כפי ששנינו לאל בדף ממגימל עמוד ב', והייתה כבידה, וזו הקף של הקטורת תחולתה מועטת, שלא היה נותן בה מן הקטורת אלא כמלוא חופנה, ולכן היה נוטל את המחתה הכבידה בימינו שהיד החזקה יותר, ואת הקף הקלה יותר בשמאלו שהיד החלשה יותר, שהכהן הגדול התקשה לישא במסע שלושת קבין. כך מסבירה מאירי, ואפילו בזמן ששניהן שווין, שמידות הגיחלים שבמחתה והקטורת שבקף שוות, כגון שהיה כהן שחופניו גדולים ומחזיקים שלושה קבין, גם אז היה נוטל את המחתה עם הגיחלים בימינו ואת הקף בשמאלו, כיוון שאצל רוב הכהנים הגדולים הייתה מידת הגיחלים מרובה יותר ממידת הקטורת. מקשה הגמרא, הוא כמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית, שהיה כהן גדול וחופניו היו מחזיקים ארבעה קבין כדלהלן, ואם כן, הקטורת הייתה מרובה מהגחלים שהיו בה רק שלושה קבין, ומדוע באופן זה נוטל את הקטורת עדיין בשמאל? תרץ את הגמרא זו, מחתת הגחלים חמה, וצריך יותר כוח לנושאה, ולכן נשאה ביד ימינו. וזו כף הקטורת צוננת וקל לנושאה, ולכן נשאה בשמאלו. שואל הכסף משנה בהלכות יום הכיפורים ברמב״ם פרק ד' הלכה א', הרי העבודה בשמאל פסולה, כאמור לכמן בדף ממתת עמוד א', וכיצד התירו מחמת הטעמים הללו להוליך את הקטורת ביד שמאל? והוא מתרץ שייתכן שעבודת שמאל פסולה רק מדי רבנן, וכיוון שכאן אי אפשר באופן אחר, לא גזרו. ועוד הוא מתרץ שאף אם פסול שמאל הוא מן התורה, אבל כיוון שכאן אי אפשר בעניין אחר, ודאי זוהי כוונת התורה שיוליך הקטורת בשמאל, ובכך הכשירה התורה. מביאה הגמרא עכשיו את המעשה ברבי ישמעאל בן קמחית שהוזכר לעיל. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, שם אמו קמחית ושם אביו היה פאבי, והוא רבי ישמעאל בן פאבי שנזכר לעיל בדף ט' עמוד א', שהיה מהכהנים הגדולים הצדיקים שבבית שני, אומר המהרש"א. ומוסיף המהרש"א שהוזכר כאן עם שם אמו משום המשך הגמרא עוסק במעלתה של אמו. אם כן, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן כמידת ארבעת קבין בקטורת במלוא חופנה, והיה מתפאר בכך ואומר, כל הנשים זרד זרדו, עשו זרד, כפי שתבאר הגמרא בסמוך, וזרד של אמא שלי, קמחית, עלה לגג שהוא המקום הגבוה ביותר. כלומר, הזרד שלה גבר על כל הזרדים, ובכך יצאתי משובח מכולם. כלומר, בכך נעשיתי גדול בגופי, והחופניים שלי גדולות כל כך. ומוסיף עין אליהו שכוונתו הייתה לשבח את אמו בכך, מפני שאין השכינה שורה, אלא על חכם ובעל קומה, כאמור במסכת שבת דף צדי ב' עמוד א', ומחמת היותו בעל קומה מינו לכהונה גדולה שתשרה עליו שכינה, ואימו הביאתו לכך, ולכן נקק בלשון עלה לגג, כלומר זכתה שבניה יהיו בעלי קומה. מבארת הגמרא מהו הזרד שהייתה אימו עושה, שעל ידו היה כוחו גדול. איקא דאמרי, יש אומרים שזרד זה מדובר בארסן, שזרד וארסן הם מיני מאכל של חיטים, כפי שנאמר במסכת ברכות דף למד זין עמוד א', שארסן עשוי מחיטים שקוטשים במכתשת, וכל חיטה מתחלקת לחמישה חלקים. וכן אמרו שם שיש מאכלים נוספים עשויים באופן הזה מחיטים. חילקה עשויה מקטישת כל חיטה לשני חלקים, טרגיס עשוי מקטישתה לשלושה חלקים, וזריד עשוי מקטישתה לארבעה חלקים. שואל המהרש"א, אמירה שהיא משמע שזרד היינו ארסן, ואילו בגמרא שהוא מביא, מבואר שזרד נחלק לארבעה וארסן לחמישה. ולכן מביא המהרש"א את פירוש הערוך, שזרד האמור כאן אינו ארסן האמור במסרת ברכות, אלא היינו עשבים. ורבי ישמעאל אמר שני דברים, האחד שזרד אמו עלה לגג, והיינו שילדיה משובחים משאר הילדים, ועוד הוא אמר כיצד השביחה אמי את ילדיה על ידי הארסן שאכלה, או על ידי בירור שכבת זרע כדי להלן. אז אם כן, יש אומרים שזרד זה מדובר בארסן, שזרד וארסן הם מיני מאכל של חיטים שהייתה אמו אוכלת מהם בזמן עיבורה, וכדי רבא בר יונתן, דאמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל בשמו של רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה. וסתם מעוברות חולות הן, ומכינים להם זרד וארסן לאכילה כדי לעברות אותן, ואת עובריהם, שכל מה שהאישה אוכלת גם הבלת שבתוכה אוכל, ולכן מבריא את שניהם. ואותו זרד וארסן שאימו של רבי ישמעאל הייתה אוכלת, עלה בכוחו על של כל הנשים, ולכן היה רבי ישמעאל גדול ומשובח משאר בני אדם. ואיקא דאמרי, ויש אומרים שמדובר בשכבת זרע שקלטה אימו, שאין הולד נוצר מכל הטיפה של השכבת זרע, אלא מן הברור והטוב שבה, כאמור במסכת נידה דף למד א', והזרד הוא מין קנה לך שעושים ממנו חבילות זרדים, והזרד היחיד נמשל לחלק הברור שבשכבת הזרע, כלומר שהוא מאוסף ונברר מטיפת השכבת זרע. דהיינו, השכבת זרע הברור שקלטה אמו של רבי ישמעאל, הרי הוא כזרד שגדל ועלה לגג יותר מכל הזרדים. וכיוון שקרא לשכבת זרע זרד, סיים עלה לגג כזרד הצומח הרבה עד לגג, והכוונה שזכתה לבנים משובחים יותר מאחרים. וכדי רבי אבאו, דרבי אבאו רמי, רבי אבאו הקשה סתירה בשינוי הלשונות בפסוקים בשירת דוד, שאמר אותה לאחר הצלתו מאויביו. כתיב נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"ב פסוק מ', ותזרייני חי למלחמה, שהמילה ותזרייני חסרה את האות א', ופירושו לפי פשוטו, עזרת, חגרת, מותני בחיל וכוח להילחם, כפי שמסביר הרד"ק בתהילים חי. ובאותה שירה שהובאה בתהילים, פרק חי, כתיב נאמר ותעזרייני חי למלחמה, המילה ותעזרייני נאמרה בתוספת האות א'. כדי לתרד זאת, דרש רבי אבאו, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בתחילה זה יריטני מלשון בירור כזורת תבואה שמפריד אוכל מפסולת. כלומר, יצרתני מן הטוב והברור שבטיפה, ועל כך אמר דוד, ותזרייני, בלי א', ועל ידי כך זה ירזתני. כלומר, עשיתני מזורז, דהיינו בריא וחזק. ועל כך אמר דוד ותעזרני מלשון נתינת כוח. מביאה הגמרא מעשים במעלתה של קמחית, אמו של רבי ישמעאל הכהן הגדול. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שפעם אחת ביום הכיפורים כשהיה כהן גדול, יצא בין העבודות וסיפר דברים עם ערבי אחד בשוק לצורך איזה דבר שנתבקש לדבר עליו אמו. והערבי הזה היה מלך כפי שנזכר בתלמוד הירושלמי, מפני אימת המלכות יצא לדבר עמו באמצע עבודות יום הכיפורים, כך מסביר הערוך לנר. וזה על פי גרסת הירושלמי במעשה הזה, מעשה בשמעון בן קמחית שיצא לדבר עם מלך ערב יום הכיפורים, והיינו שהיה זה שמעון בן קמחית ולא ישמעאל, ודיבר עם מלך, והיה זה בערב יום הכיפורים ולא ביום הכיפורים עצמו. אם כן, אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק ונדזה צינורה מפיו על בגדיו, טיפת רוק נדזה מפיו של הערבי על בגדיו של רבי ישמעאל, וחכמים גזרו על גוי שיהיה דינו כזב, ורוק הזב מתמה גם במסע, וכיוון שנגע הרוק בבגדיו של רבי ישמעאל, הרי הוא נושא את הרוק ונטמע עד סוף היום. ואם כן, לא היה מועיל שרבי ישמעאל יטבול מיד, מפני שהוא טעון ערב שמש, קריאת שמש כדי להיטהר. ואף שטומאה מדרבנן, מכל מקום החמירו חכמים לעשות את הנוכרים כזבים ממש לכל דבריהם, והצריכו גם ערב שמש, כמו נטמע מן הזב, כפי דברי התוספות במסכת חגיגה, דף א' עמוד א', דיבור המתחיל העונן. ואם כן, רבי ישמעאל לא יכל לעבוד עבודה בו ביום, ביום הכיפורים, ונכנס ישיב אחיו לבית המקדש ושימש תחתיו בכהונה גדולה בהמשך יום הכיפורים, ונמצא שבאותו היום ראתה אימן שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת ביום הכיפורים יצא וסיפר עם אגמון עם שר אחד בשוק, ונדזה צינורה מפיו של האגמון על בגדיו של רבי ישמעאל ונטמע, ונכנס יוסף אחיו לבית המקדש ושימש תחתיו, ונמצא ששוב ראתה אימן שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. ומה שלא נכנס ישיביו לשמש תחתיו, כמו במקרה הקודם יש לומר שמת ישיביו, ועוד יש לתרץ כדי שלא תיחלש דעתו של רבי ישמעאל בכך שיראה שאחיו זה משמש תחתיו בקביעות, לכן שימש אח אחר תחתיו, כך הוא מסביר התוספות ריד. ויהיה הגמרא ברייתא המבארת במה זכתה קמחית שהיו בני הכהנים גדולים. תנו רבנן שנינו בברייתא, שבעה בנים היו לה לקמחית אם רבי ישמעאל, וכולן שימשו בכהונה גדולה, כגון שהראה ברבי ישמעאל פסול כמה פעמים ושימשו אחיו תחתיו. אמרו לה חכמים, מה עשית, איזה מצווה או הנהגה טובה עשית שבזכותה זכית לכך, ולא תלו זאת בזכות בעלה, שייתכן שהיו מכירים בו שלא הייתה לו זכות כל כך לבנים כהנים גדולים, ועוד ייתכן שכל הבנים ששימשו בכהונה גדולה לא נולדו לה מאיש אחד אלא משניים, ולשני נישאה באלמנותה, והשני לא היה כהן גדול אסור באלמנה, והיא לא הייתה גרושה אסורה גם לכהן אדיוט, כך מסביר המהרש"א. רבנו הידע ביאר שידעו חכמים את דרשת הירושלמי שבזכות צניעות זוכים לכהן גדול, אבל תמהו, הרי זכות זו מועילה לבן אחד כהן גדול, ואיזו צניעות יתירה הייתה בה שזכתה לשבעה כהנים גדולים. ואותה מבאר רבן יהוידע שהרי ודאי בעלה היה כהן, ואם היה זה בזכותו, מדוע הוא עצמו לא היה כהן גדול אלא רק בניו, אלא ודאי לא זכותו גרמה לכהונה גדולה של בניו אלא זכות אימם. אז אם כן, אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימיי לא ראו הקורות של ביתי את כלעי שערי, את שערות ראשי הכלועות, שהייתי נזרת מאוד מלגלותן בביתי בשעה שאתה יכולה לחסותם. צניעות יתרה זו זכיתי לכך. אמרו לה חכמים, הרבה נשים עשו כן ונזרו בצניעות יתרה, ולא הועילו בכך שיהיו בניהם כהנים גדולים, אלא ודאי היו לך זכויות נוספות שגרמו לכך. ובתלמוד הירושלמי קראו עליה את הפסוק בתהילים, מהי כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, שאישה צנועה וכבודה פנימה זוכה ויוצא ממנה כהן גדול שמשבצות זהב וחושן המשפט ובאפוד לבושו. וכן עניין מלכים ונביאים מצינו כן, שאמרו במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', שכל קלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים, כך אומר המאירי. וממעשה זה משמע שכיסוי שערות ראש האישה בביתה הוא חומרה ואינו מעיקר הדין, שאם לא כן, מדוע אמרה שבזכות זה זכתה לכהונה גדולה, והרי הייתה צריכה לעשות כן מעיקר הדין? יותר מכך כותבים התוספות במסכת כתובות בדף עין ב' עמוד ב' בדיבור המתחיל ואלה, שבחצר מותר לאישה ללך בגילוי שערות ראשה, אבל אסמה גבי בשם הירושלמי במסכת כתובות שיוצאת במטפחת בלא רדיד, בלא כיסוי שתחת המטפחת, אף שאין בזה גילוי ראש לגמרי ומותר לצאת בחצר, מכל מקום לצאת לשוק אסור, ומשמע שבגילוי ראש גמור אסור לצאת אף בחצר. והצמח צדק כתב שאף בתוך ביתה עליה לחסות את שערותיה במטפחת בלא רדיד, והוא מבאר בסוגייתנו שאף שעיקר הכיסוי הוא מן הדין, החומרה של קמחית הייתה שנזרה אף מגילוי מקצת שערות ראשה אף בתוך ביתה. הטעם שאמרה כלעי שערי ולא אמרה שערי, מפני שראוי לאישה ששערה יהיה קלוע ולא סתור, כך אומר הבן יהוידע. מוריי ורבותיי, חיי וריאה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ממוו במסכת יומה, דף החותם את הפרק הרביעי במסכת יומה בסייעת הדשמי, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, ואת התשובות ניתן מחר בעזרת השם. שאלה ראשונה, אילו איברים ופדרים של חול קריבים בשבת לליש נקמה? תשובה בתוספות. שאלה שנייה, מה חידושו של בר כפרה? שאלה שלישית, מה דין תחילתו וסופו של תמיד לעניין תומה? שאלה רביעית, מהו תחילה וסוף של תמיד המוזכרים לעניין דחייה? שאלה חמישית, גחלת שירדה מעל המזבח וקיבה אותה, מה דינה ומה הדין כשפקע מאליה? והשאלה האחרונה על דף ממוו, גחלת שהוציאה מן המערכה, אבל היא עדיין על גבי המזבח, מה דינה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישית את זין בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף ממוו, במסכת יומה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, טוב בסיוון, י"ז בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, תשפ"א, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דף מ"ז לערב שבת קודש, הדף הפותח את הפרק החמישי במסכת יומא, ודף מ"ח, הדף היומי של שבת קודש, פרשת בעלותך. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.